אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כאסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני אסקטים. איתנו להיצדוק היום על ההפקה, על הביצוע הטכני, נדב ניר, וגם יובל אביבי פה.
שלום, מאיה.
היי.
אנחנו נדבר היום על הרומן החדש של אדווה בולה, החדר הדרומי, ובו אישה אחת צעירה שמתאהבת בגבר נשוי, וגם יולדת את הילד שלו, אבל הגבר הנשוי הוא נשוי. היא תצטרך למצוא דרך לחיות את החיים שלה בלעדיו, להתנתק ממנו, למרות שזה מאוד מאוד לא קל לה. כל זה תוך שהיא מגדלת ילד ואימא וגבר אחר שהיא לא כל כך אוהבת. בקיצור, החיים עצמם זה הולך ומסתבך לתוך הספר הזה. עוד מעט נדבר איתה על נשים ועל אהבה ואיך מנפצים את האהבה למי שאסור לנו לאהוב אותו. אולי גם לא כדאי לנו במקרים מסוימים.
נכון, ככל שאנחנו בוחרות.
לא תמיד בוחרים פשוט, החיים הם מסתורין אחד גדול.
נכון.
הם מתגלגלים. כן. אנחנו נדבר היום גם עם שלומית עוזיאל, בפינה של המוציאה לשון, על עוד סוגיה לשונית. אבל אנחנו מתחילים עם הגברת הראשונה של ארצות הברית, ג'יל ביידן. היא, מתברר, כתבה ספר ילדים. זה מאוד טרנדי. לכתוב
ספר ילדים?
כשאת האישה, הגברת הראשונה.
אנשים חושבים שזה קל, בגלל זה הם כותבים ספרי ילדים. נדמה להם, זה מה, אתה יודע, בקטנה.
היא כתבה, לפי דעתי זה ספר שיצליח. הגיבורה של הספר הזה היא החתולה הנשיאותית ווילו. זה ספר מאויר, הוא יצא לאור בחודש יוני בהוצאת סיימון ושוסטר, שזו הוצאה מכובדת מאוד.
מאוד.
צריך להגיד. הם אמרו שם, בהוצאה, שהספר ווילו, חתולת הבית הלבן, מספר על הדרך שעשתה החתולה לבית הנשיאותי. זה די מדהים, כשחושבים על זה, נכון? קפץ קולים מרוב ההדהמה, שהעולם מתהפך. באמת, העולם בכאוס מוחלט,
נכון.
ומצד שני, העולם כמנהגו נוהג, גברות ראשונות מחפשות לכתוב ספרי ילדים, בסדר?
נכון, וגם גברים ראשונים פה ושם כשיש. אז בוא נעשה ספוילר ונגיד שהחתולה היא בת 4, והיא חתולה שקפצה על הבמה שעליה נעמה ג'יל ביידן ב-2020 בפנסילבניה, במהלך קמפיין הבחירות של ג'ו ביידן, ואז היא ימצא אותה, ואני באמת לא מבינה איזה סיפור יש לספר פה, אבל בהודעה שפרסמה הוצאת הספרים, ביידן כתבה שם שווילו קופצת מחדר לחדר וחוקרת את ההיסטוריה של הבית החדש שלה. היא לומדת בזריזות על כל האנשים יוצאי הדופן שמנהלים את בית העם. הם מקבלים את ווילו באהבה ובדאגה, בדיוק כפי שקיבלו אותי ואת ג'ו, ואת המשפחות הראשונות שהגיעו לכאן לפנינו, ואת כל האנשים שנכנסו לבית הזה. חיים כל כך יפים. ג'יל ביידן כתבה שבמהלך השירות בבית הלבן, ווילו רכשה חברים רבים, ושהספר מעניק לעולם הזדמנות להציץ על המתרחש בבית המפורסם ביותר באמריקה, דרך עיניים של חתולה.
כן. תשמעי, ווילו היא חיית המחמד היחידה של הזוג ביידן, שנמצאת איתם בבית הלבן בוושינגטון. היו להם 3 כלבי רועה גרמני. אחד מהכלבים האלה מת בשנת 2021, למרבה הצער. השניים האחרים לא מתו, הם התנהגו בתוקפנות במשכן הנשיאותי, והם נשכו כמה פעמים את אנשי השירות החשאי, שזה דבר לא מומלץ. בכלל, נאלצו למסור אותם. זה יכול להיות שהיה צריך לכתוב על הבית הלבן מהעיניים שלהם, ולא מהעיניים של החתולה. אבל לא על זה ג'יל ביידן כתבה. אולי זה יותר קשה מצד כלב רואה גרמני נושך. זה לא הספר הראשון אגב שהיא כותבת, היא דוקטור לחינוך בת 72, היא כתבה בעבר 2 ספרי ילדים, אל תשכחו, אלוהים מברך את הכוחות שלנו, זה ספר אחד, וג'וי, הסיפור של ג'ו ביידן, וגם ב-2019 היא פרסמה את ספר הזיכרונות שלה.
טוב, אני חייבת להגיד שכל הספר הזה והחתולה הזאת לא מעניינים אותי בכלל. מה מעניין אותי פה באייטם הזה, ולמה הוא פה בעצם? כי מה שהסעיר את דמיוני, זה דווקא הרועים הגרמנים שהיו להם פעם, הכלבים שלהם, שתקפו, התנהגו בתוקפנות במשכן הנשיאותי, ונשכו כמה פעמים את אנשי השירות החשאי, והם נאלצו למסור אותם. עכשיו, כזה, הם אומרים את זה כזה בידיעה כזאת. אבל זה כלב שלך. מה זאת אומרת נאלצת למסור אותו? זה לא דבר פשוט. וחוץ מזה, התוקפנות של הכלבים, אני רואה, זה הדבר המעניין, וחבל שעל זה באמת לא כותבת, אבל זה הזכיר לי, לא יודעת למה. ספר שקראתי פעם, שנקרא ג'וליוס ווינסום, של ג'רר דונובן, קראתי אותו לפני הרבה שנים, והוא מאוד נחרד בזיכרוני. זה ספר שיצא בהוצאת אחוזת בית, בתרגום של טל ניצן, והוא מספר על ברנש אחד, שקוראים לו ג'וליוס ווינסום, שגר בבקתה, אי שם במיין, עם יותר מ-3,000 ספרים, מסביב, הספרים כאלה שהיו של אבא שלו, ועם הכלב שלו, הובס, על שם הפילוסוף הובס.
כמובן.
ויום אחד האיש הזה, ג'וליוס ווינסום, שהוא מתעסק עם עצמו, כמו האנשים האלה שחיים במיין, אתה יודע, ולא רואים אף אחד חודשים, הוא שומע יריעה, ואחר כך, קצת אחר כך הוא מוצא את הכלב שלו מת, ורואים שם, ברור שירו בו מטווח אפס, שהנשק נגע בכלב, זאת אומרת, מי שירה בכלב, כנראה גם ליטף אותו קודם, מכיר אותו. וג'וליוס ווינסום יוצא למסע נקמה. בוודאי לא תתפלא לשמוע שאהבתי את הספר הזה. וחשבתי, בוא נעשה, ועיקרן תחילה, על הסיפור הזה של שלושת, שהוא מחוץ לפוקוס, של הכלבים, הרועים הגרמנים, הנשכנים של משפחת ביידן, שנפטרו מהם. שזה דבר די חמור בעיניי. לא יודעת, אולי תעלפו אותם או משהו? טוב, אנחנו נתחיל. נקרא את ההתחלה.
אני יכול לנסות להם גם, כמו שעשו לקרנף הזה בספארי.
כן, מה עשו לו?
למצוא להם, הם פינו אותו לאיזה מרחב אחר.
שימו אותו במקום המתאים, כנראה לא היה להם נוח שם.
כאילו, מה, אין מקום במדשאה האחורית של הבית הלבן?
טוב, בסדר.
תקראי לנו בבקשה את הספר, מהספר.
אקרא את הפתיחה של ג'וליוס ווינסום. אני חושב ששמעתי את היריעה. זה היה אחר צהריים קר של סוף אוקטובר, ואני ישבתי על הקורסה ליד תנור העצים בבקתה שלי וקראתי. גברים רבים משוטטים ביערות האלה חמושים ברובים, לרוב באזורים הרחוקים ממגורי אדם, וזורים יריות כמו פלפל על פני השמיים, בעיקר ביום הראשון של עונת הצייד, בנשק חם, כשאנשים מפורט קנט ומערים קטנות יותר מביאים בטנדרים שלהם רובים ארוכים לאזור הזה, לצוד, צבעים ודובים. אבל המהלומה המתחתית שהדהדה ביער נשמעה הרבה יותר קרובה. רק קצת יותר מקילומטר, אם זה באמת הצליל שהרג אותו. אם כי, למען האמת, שמעתי אותה מאז כל כך הרבה פעמים בדמיוני. חזרתי והשמעתי את פס הקול של הרגעים ההם לעתים קרובות כל כך, עד שעכשיו קשה לי להבדיל בין צליל הרובה ובין רוח הרפאים של המחשבות שלי. זה היה קרוב, אמרתי, ופתחתי את התנור והכנסתי עוד בולץ לתוכו, וסגרתי אותו לפני שהעשן יגיח ממנו וימלא את החדר. רוב הציידים, אפילו המתחילים, נשארים בחורש הפתוח, מערבה מכאן, ביער צפון מיין שנמשך עד לגבול הקנדי, אבל רובה טוב יורה רחוק, וקשה להעריך את המרחק בלי קירות וכבישים. בכל זאת זה נשמע קרוב מדי. הציידים המנוסים ידעו איפה אני גר, ואיפה נמצאות כל הבקתות ביער. חלקן גלויות, חלקן נסתרות. הם ידעו לא לראות סתם כך. ידעו שכליים טסים עד שהם פוגעים במה שהוא. הייתה לי אש נעימה, והרגליים שלי היו חמימות, וסיימתי לקרוא את הסיפור של צ'כוב על הילדה שלא מצליחה לישון, כי התינוק לא מפסיק לבכות, וכל כך שקעתי בו, עד שלא שמתי לב שהכלב שלי נעלם. נתתי לו לצאת כמה רגעים קודם לכן, וזאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוא שוטט לו לבד. אם כי לרוב הוא נשאר במרחק של כ-100 מטר מהבקתה, במעגל גדול, התחום שלו, השטח ששייך לו. ניגשתי לדלת וקראתי לו. ושוב חשבתי שהצליל ההוא היה קצת קרוב לבית, ואחרי 10 דקות בדקתי שוב, ועדיין לא מצאתי את הכלב שלי. הוא לא בא כשקראתי לו, יותר ויותר חזק. וכשהלכתי אל גבול היער ושרקתי, והקפתי את הפה שלי בידיים וצעקתי, לא הייתה שום תגובה. שום יצור חום לא פרץ אליי מתוך השיחים כמו שעשה תמיד כשקראתי לו. הרוח הייתה קרה, וסגרתי את הדלת, ותחבתי מגבת בינה ובין הרצפה כדי לחסום את רוח הפרצים. ואז עשיתי משהו שכמעט איני עושה בחודשי החורף. הסתכלתי בשעון. השעה הייתה 3:04.
פתיחה חזקה.
כן.
אנחנו מה שקרו, חזרנו. תמר היא בחורה מאוד צעירה שמתאהבת בגבר נשוי, היא עומדת במרכזו של הספר החדש של אדווה בולה, החדר הדרומי. החדר הדרומי זה החדר בדירת השותפות שלה, שמי שגרה בו מתחתנת בניגוד לחדר הצפוני, אבל תמר מסתבכת ונכנסת להיריון מהגבר הנשוי וגם יולדת את הילד, ושום דבר בדרך שלה אינו לפי המסלול המצופה. זה הספר השלישי של אדווה בולה, והוא רואה אור בהוצאת כתר. שלום אדווה.
שלום, שלום.
תספרי לנו, למה כתבת על הדמות הזאת, תמר, שהחיים מאוד משתבשים לה, אבל היא מתהלכת בהם בצורה משונה כלשהי, בשלווה מסוימת, אפשר, שלווה משונה.
כן, חשת שהיא מתהלכת בהם בשלווה.
לא בדיוק, אולי מילה שלווה היא לא נכונה, המציאות מתקבלת עליה.
כן, את יודע, כן, היא מתרחשת עליה, בוא נגיד, היא חיה אותה, כן.
איך היא נולדה אבל, תמר הזאת?
זו שאלה מוזרה, איך נולדות דמויות בגיבורות רומנים.
כן, תמיד שואלת, איך נולד, איך שיר נולד?
אני חושבת שקודם כל מעומק עומקי הנפש, ואחר כך, אני חושבת קצת מפה וקצת משם, כשהפה הוא העולם הפנימי שלי, והשם הוא הדמיון שלי.
אבל הבחורה, זה פשוט נורא מעניין אותי, כי הבחורה הזאת היא בחורה מאוד מאוד צעירה, שלא מצליחה ללכת בתלם, אבל היא לא איזה טייפקאסט של בחורה שלא הולכת בתלם. כאילו, הכל לא קורה לה כמו שהוא אמור לקרות, בעולם הזה שבו אנחנו חיות, שבו כאילו ככה אמור לקרות, נכון? את אמורה להכיר מישהו, להתחתן איתו, ולעשות איתו ילדים, והכל טוב. וזה לא מסתדר לה ככה, אבל לא כי היא איזה מרדנית גדולה. זה הקטע פה.
אני, קודם כל, אני חושבת שהיא לא יודעת עד כמה היא מרדנית גדולה. אני חושבת שזה, האומץ הלב של הגיבורה הזו, הוא מוכמן עמוק בתוך הנפש שלה, ואני חושבת שהיא גיבורה גדולה, ושהיא אישה אמיצה מאוד. ושהסיפור, סיפור על אישה שאיננה יודעת עד כמה היא אמיצה, ועד כמה יש בה כוח. וזה הסיפור. זאת אומרת, הסיפור הוא על אישה שנדמה לה שהיא לא יכולה, שנדמה לה שאין לקוח, שנדמה לה שכולם יודעים טוב ממנה, אמא שלה ואחותה והסובבים אותה וכמובן הגבר הזה, ומה שהיא תגלה, או שהיא עתידה לגלות, או שזה לא ספוילר, כי זה כמובן, זה מה שהופך אותה לגיבורה, זה שיש בה כוח, ושהיא כנראה יודעת. אני חושבת שיש שם יותר עניין של האם יש לה זכות, אבל אני לא חושבת שהיא גיבורה שזה קורה לה. אני חושבת שהיא עושה שהדברים יקרו לה. היא בוחרת באומץ, הרי היא יכולה הייתה לבחור לא לשמור את הילד.
נכון.
שזה דבר, זה דבר מאוד מפתיע עבור הקורא, צריך להגיד. אנחנו שוחחנו על זה, מאיה ואני, שכאילו...
על הספוילר הזה?
לא,
על זה שהיא שומרת הילד, על זה שהיא לא עושה הפלה. זה דבר מוזר.
אני חושבת שזה בדיוק זאת האישה. זאת אישה אמיצה מאוד. זאת אישה אמיצה מאוד, שכל פעם יש לה אפשרות לפנות שמאלה או ימינה, לא משנה, והלכת כביכול בשביל הקל יותר או המצופה, והיא בוחרת על פי צו ליבה.
זה נורא מעניין שאת אומרת על פי צו ליבה, כי לפעמים בספר, כמו שאמרתי בהתחלה, אולי התחושה הזאת של השלווה, זה לא בדיוק שלווה כמו שאמרתי, אלא במובן זה, שיש לפעמים הרגשה שהיא לא לגמרי בוחרת, היא מקבלת את המציאות, המציאות, היא אומרת לעצמה, נכנסתי להיריון, בסדר, אז עכשיו אני הולכת הלאה עם הדבר הזה. הגברים בחייה באים והולכים, והיא מתנהלת מולם, בצורה שמקבלת את הסיטואציה פשוט, ולפעמים נדמה כאילו היא לא בוחרת, זו שאלה ששאלתי את עצמי כל הזמן לאורך הספר, האם היא בוחרת או שהיא פשוט מתנהלת?
אני חושבת שהיא בוחרת מבלי לדעת עד כמה הבחירה שלה היא יוצאת דופן, או עד כמה היא דורשת באמת תעוזה. כי היא כביכול הולכת אחרי אימא שלה, אימא שלה לוקחת אותה תחת חסותה, ומלמדת אותה כביכול הולכת לגדל את הילד, ובדרכה גם משתלטת עליו, ונדמה 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 שהיא כל הזמן מקבלת את זה, אבל בעומק הלב פנימה, היא, אני חושבת, מתכננת כל הזמן הזה, היא לא מתכננת באופן פעיל, אבל מצטברת אצלה כמו אבנית, איזושהי תינה, או איזשהו, עד שהיא מצליחה לעשות מעשה, אבל זה לא כל כך פשוט לה להתנגד ללקוחות שפועלים סביבה. אגב, זה לא רק הכוחות של אמא שלה, זה גם ולא רק הכוחות של הגבר הזה, זה בכלל מה שנדמה לה שהוא הדרך הנכונה להתנהג.
או, בדיוק.
איזה שהן הסכמות חברתיות כאלה.
שיש אותן, מה זה נדמה לה? באמת יש דרך
יש
נכונה לחברה
אותן.
נדמה שיש, נכון?
נכון, נכון, באמת יש אותן. אני חושבת שהשאלה שמרחפת קצת מעל הספר, או עומדת בבסיסו, אם רוצים את האופציה ההפוכה, זה... עד כמה את רשאית להיות אישה עצמאית שבוחרת על פי דרכה גם איך לגדל את ילדיה, ועד כמה את נתונה לסד האימאי, המשפחתי, הלאומי, ואפילו הדתי בהקשר של ברית המילה שהיא מתלבטת עם לעשות. וזאת שאלה עמוקה שאני מאוד מאוד מחוברת אליה. אפרופו מאין מגיעה הכתיבה.
ועד כמה אנחנו חופשיות לבחור את הדרך שלנו לפי דעתך?
אני חושבת ש... שבמידה מועטה מכפי שנדמה לנו.
כן.
אבל זו מסקנה שבדיעבד. זו מסקנה שבדיעבד.
בדיעבד של אחר הכתיבה, או בדיעבד של החיים עצמם?
אולי גם וגם, כי הספר הזה אני כותבת אותו, זה הספר השלישי שלי, אני כותבת אותו כבר כשיש לי שני ילדים, כשחציתי את גיל 40, אני במקומות אחרים, אני חושבת, עם תובנות אחרות, וכן, וגיליתי גם, שוב, גם מהחיים וגם מהכתיבה, שהבחירה שלנו היא, נדמה לנו שהיא יותר גדולה, אבל היא לא יותר גדולה.
אני, כשאני מסתכלת על הבחירות שלי, לא בחרתי כלום. כלום, הכל, גם כשחשבתי שאני בוחרת, זה כל דבר נראה לי, או מה את הבנת, לא הבנת כלום.
היכולת לבחור זה משימה מונומנטלית, זה רובנו מנהלים את החיים שלנו, ככה, מתקבלים, ומקווים שאנחנו נהיה איכשהו קצת סוציאליים, באיזושהי התאמה סוציאלית כשאנחנו בוחרים. כשאנחנו לא בוחרים.
אני נורא מתחברת גם למה שאת אומרת, מאיה, בהקשר הזה של נדמה לך כאילו לא בחרת כלום, ואני נזכרת כזה בתחילת השיחה שלנו, שאמרתם כמה זה מוזר, שהיא בוחרת ללדת את הילד.
כן.
כי אם אין לה בעל, נכון, ואם אין גבר, ואם היא צעירה כזו, אגב, היא בתחילת שנות ה-20.
23, צעירה.
כן, בהתחלה. אז שתעשה הפלה, נכון? זה היה ברור. ושוב אני אומרת, גם שם, זה מצחיק, כי זו בחירה... זו בחירה שעבורה היא בכלל לא...
זה לא אופציה. של...
כן, זו לא אופציה. זו
לא, זה לא, אבל זה לא שאין גבר אדווה. יש גבר, הוא פשוט נשוי.
לא,
הגבר הזה מפעיל עליה לחץ.
אין גבר שיחיה איתה.
יש פה איזה גבר שרוצה שהיא תעשה הפלה גם, שהיא הורסת לו את החיים, הוא מפחד מהדבר הזה.
אני חושבת, וזה אחד הדברים שאני הכי עדיין מתרגשת מהם בתוך הספר, זה שמה שמוביל את תמר לאורך כל הרומן הזה, זה שנדמה לה שהיא עשתה דבר טוב, שהיא שומרת את הילד הזה ליום שהוא יבחר בהם. ושאילו היא תעשה הפלה, היא גוזרת על שניהם חיים איומים, חיים של חרטה. והיא גם אומרת את זה, היא גם אומרת את זה, שהיא שומרת אותו ליום שבו הוא יבחר נכונה כביכול, יבחר בה. כי לא יכול להיות שאהבה כמו שלהם, זה אהבה שניתן לקבור תחת מוסד נישואים אחר, או לא יודעת מה.
אז בעצם היא עושה ילד כי זה הילד שלו, זה הסיפור.
היא עושה ילד כי זה הילד שלה, וכי זה הילד שלו, כן. היא רוצה, היא חושבת שהיא עושה עבורם דבר טוב, היא לא עושה לו דווקא, היא לא במושגים מודרניים גונבת לו זרע, הרחק מזה.
אבל יש איזה חלק בספר, זאת אחותה נדמה לי שאומר, אולי זאת לא אחותה, סליחה, אולי אני מתבלבל, אבל שאחת הדמויות אומרת לה, זה רק הילד שלך, הוא רק שלך.
הילד ש... המשפט הזה זה משפט, כן, שאחותה אומרת לה בסוף כן. הספר, שהלוואי והיא הייתה יכולה לקחת את הילד שלה ולברוח, אבל היא לא יכולה כי יש לו אבא.
נכון.
ואת לא, אבל שוב, המשפט הזה נאמר ממש ממש לקראת סוף הרומן, ואני חושבת ששם באמת באמת כבר מתחילה, זו הבנה שתחלחל לאורך כל הרומן, אבל שאולי הציפייה שלה שהוא יבחר בהם, היא הייתה ציפייה... שאין לה אחיזה מציאות, ושהוא באמת יהיה הילד רק שלה.
כי זה ספר על הרבה בדידות גם, אני חושב. אנחנו מסתכלים על הדמויות שנכנסות ויוצאות מהחיים שלה, אפילו ההורים שלה, שזה לא דמויות שנכנסות ויוצאות, זה דמויות שהן שם. ובעצם, כמעט אין אף דמות שלטובתה, כמעט, וגם הדמויות שנדמה שהן לטובתה, אחר כך בעצם בדרך זו או אחרת נעלמות, נוטשות אפילו.
כן, אני מואשמת הרבה בכתיבת בדידות, זה נכון. אני מואשמת את זה הרבה, גם בספרי הקודם. אני לא, אין לי, אין, אני לא יודעת מדוע זה כך. זו הגיבורה וכך, ואלה אנשים שמקיפים אותה וכך היא חובה אותם, ואולי, אולי הדגיה שהוא באמת על החלק האחרון של המשפט, שכך היא חובה אותם. זאת אומרת, כך היא חובה מערכות יחסים. ובאמת האישה היחידה שנדמה לה שהיא בעדה בעולם, זו מנהלת בית הקפה שבו היא עבדה, שלרגע רואה אותה, זו אישה שרואה אותה, שיודעת מה היא יכולה, שמאמינה בה.
אבל אפילו היא נעלמת בסוף.
היא נעלמת כי החיים לוקחים אותה. היא נעלמת, היא נאספת מה שנקרא. היא לא נעלמת כי היא נעלמת, היא נעלמת פשוט כי הכותבת אכזרית, אבל...
אבל גם כשאת מדברת את הדבר על אומץ, בסופו של דבר את מציגה פה איזו מציאות כזאת שבה נשים צריכות גבר. או את אבא שלהם, או גבר. אחר, שיחליף את אבא שלהם.
אין אותו את מדברת על הילד, כאילו,
של הגיבורה. לפחות במובן הזה שאם יש לה חשופיות בחדר, או ג'וק או משהו, אז שיהיה איזה גבר שיבוא ויפנה, כי אנחנו לא יכולות לעשות את זה בעצמנו.
נכון.
שזאת תפיסה שלנו את עצמנו בסופו של דבר אולי.
זאת תפיסה שלנו את עצמנו, שהגיבורה תחצה את הים הזה כדי לגלות בסופו שאולי, אולי, אולי היא לא מוכרחה כזה דבר בחייה.
כן.
אבל היא תצטרך לחצות ים מלוח מאוד בדרך. כן, זה נכון. זה גם משפטים שאימא שלה כמובן שוטלת בראשה, שהיא לאישה עדיף שלא תעבור לגור לבדה, אלא אם כן היא כבר אחוזה איתה בזרועותיו של גבר.
נכון.
ולפני כן עדיף שלא.
נכון.
ובכלל אני חושבת גם שם הספר החדר הדרומי והמהלך שתיארתם בתחילת השיחה שלנו על מהו החדר הדרומי עבור הגיבורה, אז ישנו גם בעצם חסרונו החדר הצפוני, והחדר הצפוני הוא החדר שבו את ממתינה שהחיים יקרו. את ממתינה שיגיע תורך לעבור לחדר הדרומי ושהחיים יתחילו ושתגשמו משאלותייך או תכירי את בן זוגך וזהו, ומשם החיים מובטחים. והספר גם מעלה את השאלה הזו, מה קורה לאישה שלא מסכימה ללכת במסלול הרגיל הזה, או המובן הזה, או המובנה הזה, של מהחדר הצפוני, ואחר כך לחדר הדרומי, ואחר כך אל החיים. זה שאלה שהיא הייתה מאוד, מאוד חיה בבחירת שם הספר עבורי.
עכשיו, ברקע של כל הדברים בספר יש מלחמה, צוק איתן.
כן.
הזעקות שמפריעות לה ללדת בנחת,
נכון.
ואת המצב הישראלי המשוגע הזה שהתרגלנו לחיות איתו, אבל בכל זאת פתאום השבעה באוקטובר הגיע, כן. והוכיח לנו שזה יכול להיות יותר משוגע אפילו.
אני אספר לך איך זה השפיע על הכתיבה, כי זה מאוד השפיע על הכתיבה, כי אני סיימתי לכתוב את הספר באוגוסט, הרבה לפני שידענו איזה אסון הולך להתרחש עלינו,
כן.
ולא נקבתי בשמו של המבצע בספר בכוונה, זאת אומרת לא ציינתי שהוא מבצע צוק איתן, מתוך מחשבה ועמוקה, שמבצעים כאלה ילכו ויבואו, ואני רוצה לספר מציאות שתמיד תהיה פה. תמיד כך יהיה. אישה ישראלית תלד אולי כשברקע הזקה, והיא לא כל כך תתרגש מזה. או שהיא כן תתרגש מזה, אבל היא לא תדע כמה היא מתרגשת מזה, או נסערת מזה. ולא ציינתי שזה מבצע צוק איתן. ואחרי שקרה מה שקרה בשביל אוקטובר, לקחתי לידי ספר שחזר מהגאות, ומאוד מאוד ניבלתי.
כן.
אמרתי, כמה מתוך מה שכתבתי עוד מחזיק, וכמה כבר מרגיש כמו סיפור היסטורי. זאת אומרת, אני לא נקבתי בשמו של המבצע, כי רציתי לספר סיפור אקטואלי מאוד. ויצא שכתבתי היסטוריה, כן. באיזשהו אופן. כי מציאות כזו לא תחזור אליה, אנחנו בעולם אחר, או במציאות ישראלית אחרת. ואז לקחתי את הספר לידי ועשיתי בו כמה שינויים, ואחד השינויים היה באמת לנקוב בשמו של המבצע. גם אני עושה את זה באופן מאוד מאוד עדין, שאימא שלה מחמיאה לה, שהיא קרא לו על שם...
נכון, היא קוראת לילד
איתן.
היא קוראת לילד איתן. עכשיו, אני קראתי לילד איתן לא בלי דעת, אני קראתי לילד איתן כי אני ילדתי את בני בעיצומו של מבצע צוק איתן, את בני הבכור, וילדתי כך לכל הזקות, וזו סצנה שהולכת איתי הרבה שנים, וידעתי שיום אחד היא תיכנס לתוך אחד מספריי. אבל לא כתבתי שזה צוק איתן. עבורי זה היה רמז ביני לביני שאני יודעת איזה מבצע זה, וכך קראתי לילד. אז לא היה לי כל כך קשה להכניס את השינוי הזה. אבל אלו רק אחד, זה רק אחד מהשינויים שעשיתי בעקבות המלחמה.
איזה עוד? מה לא הייתי יותר?
אני חושבת שדימויים קיצוניים שנועדו, דימוי נועד הרי להרחיב את המחשבה של הקורא, נכון? לזרוק אותו לעולם תוכן אחר בשביל לאסוף מתוכו משהו שיעשיר את חוויית הקריאה. ולמשל, אני אגיד את זה כי כבר דיברנו על הסצנה הזו, שהאחות אומרת לה, איזה כיפך שהילד הזה הוא רק שלך, אז במקור היה כתוב שם, איזה כיפך שהילד הזה הוא רק שלך, כי אני, אם אני אקח את הילד ואחזור לארץ, יאשימו אותי בחטיפה. זה משפט למשל שהורדתי מהספר, בגלל שאני חושבת שהמילה הזו, חטיפה, יש לה הקשר אחד ויחיד היום, ואולי אפילו לנצח. במציב, או לנצח, או בעשורים הקרובים. וזה קרה לי בעוד מקומות, זאת אומרת שהדימוי היה דבר שכבר אי אפשר להשתמש בו. ודרך אגב, זה לא קרה מעט בתוך הספר, בגלל שהשדות הסמנטיים שלי כסופרת ישראלית, אפילו לא הייתי מודעת עד כמה הם מושפעים מהמציאות הצבאית, המיליטנטית והישראלית. זאת אומרת, הרבה מעולם הדימויים שלי שאוב מתוך הדבר הזה. אני משתמשת הרבה בביטויים כאלה.
אבל כשחזרת לספר אחרי השבעה באוקטובר, זה הזרה גמורה או לא? את קוראת את זה ושואלת את עצמך, מה זה, באיזה עולם זה היה? ככה, עד כדי כך?
אני חושבת תראי, זה גם קראתי את זה ממש בעשרה באוקטובר, אוקיי? קראתי את זה כשהיינו בתוך התופת. היום אני יודעת לקרוא את הספר ולהגיד בעצם, קרה פה את הכי הכי נורא שהובלנו אליו משך שנים. זאת אומרת, גם המבצע, גם הסצנה בספר, שהיא יולדת לכל הזכות, זה סצנה שגם קרתה בשמיני לאוקטובר ובתשיעי לאוקטובר לנשים אחרות. והבנתי שאנחנו לא במציאות כל כך שונה. אנחנו בקצה הכי חריף שלה. אבל זו מציאות ישראלית שאנחנו לא מכירים את העוצמות שלה ואת הזוועות האלה, אבל אנחנו כן מכירים את מה זה לגדל ילדים לתוך המדינה הזו, או להביא ילדים לתוך המדינה הזו. גם הסיבה בסוף שהאישה הזו, זה גם דבר, זה תובנה מאוחרת שלי, אבל שהאישה הזו לא מצליחה ללדת, היום אני, והיא גם אומרת בסוף, כולם במקלטים ורק הילד שלי יצא, היום אני מבינה שגם אני הייתי אישה שפחדה מאוד ללדת לתוך מדינה שיש בה מבצע, מלחמה. זה מין דבר כזה לא טבעי, ללדת ברגע כזה.
אדווה בולה, החדר הדרומי, יוצא עכשיו בהוצאת כתר. תודה רבה לך על השיחה
תודה
הזאת.
לכם, תודה לכם.
להתראות. עכשיו, מוציאה לשון.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, אנחנו עם שלומית עוזיאל שלנו, שמוציאה לשון, חורצת לנו לשון. שלום שלומית.
שלום, מאי ויובל.
אנחנו מדברים היום על סימני פיסוק?
אנחנו נדבר על כמה דברים שכותבים, שסופרים וסופרות יכולים לעשות עם סימני פיסוק, חוץ מאשר להשתמש בהם למטרה המוצהרת שלהם.
אוקיי.
עכשיו, גם בשימוש הרגיל יש לסימני פיסוק הרבה חשיבות, כמו שהם מבהירים למשל ההבדל בין בואו לאכול ילדים לבין בואו לאכול ילדים.
הבדל קריטי.
הבדל קריטי, ואנחנו רואים מכאן שסימני פיסוק מבהירים את הארגון של המשפט, את המשמעות של המשפט הכתוב, כדי שנדע באיזה קצב, באיזה חלוקה וארגון ואינטונציות לקרוא אותו. והם גם מבהירים לנו מתי אנחנו שואלים, מתי אנחנו מאססים, אולי מקשיבים, מתי אנחנו מדברים בתקיפות ובהחלטיות. ואני חשבתי על זה כשהכנתי את הפינה, שהסימנים האלה הם חשובים תמיד, אולי היום, יותר מתמיד אפילו.
אין מקום לטעויות. השאלה
איך אנחנו מדברים, ומתי אנחנו מקשיבים, ומתי צריך לדבר בתוקף. אבל הסימנים האלה, מלבד המשמעות שלהם, כאשר פשוט כותבים אותם, כשאנחנו כותבים פסיק, כותבים סימן שאלה, אז ספרות עושה בהם שימושים נוספים ויצירתיים. למשל, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב שהשמות לכמה מסימני הפיסוק הם משמשים אותנו ממש כמילים. למשל, אני יכולה לומר, אני לא מוכנה לזה נקודה.
כן.
נכון, או אני יכולה להגיד, העניין הזה כולו נמצא בסימן שאלה.
נכון.
ונסתכל למשל בשיר עם סימנים של נתן אלתרמן, שכל אחד מארבעת הבתים שלו מסתיים בהתייחסות לאיזשהו אחד מסימני הפיסוק. אני אקריא את הקטע, וכל מה שאני אומרת כתוב בשיר בצורת מילים. כן, לא מקריאה סימנים, אני מקריאה את המילים. ולמה הנפש בבני האדם נחשפת לאושר, סימן שאלה. את לעולם אל תלכי מאימי, כי אלייך נפשי מרקיעה, ומעבר לנצח בשרי ודמי קוראים לך שלושה סימני קריאה.
זה יפה. זה כדי כדי שלא נתייחס לזה כלאחר יד, שנבין שקורה פה משהו, צריך לתת לו שם.
כן, כדי להסב את תשומת ליבנו, אני חושבת, גם לצורה הזאת, הסמויה שאנחנו משתמשים בשפה, ולהנחיח אותה, ולתת לה נופך יותר דרמטי בהקשר הזה. שימוש דומה, גם רונה קנן, עושה בסימן פיסוק מסוים, בשיר של המסיבה לא נגמרה. עכשיו, נשים לב שמה ש... אני אקריא את השורות האלה. כותבת ושרה רונה קנן, וילון הלילה כבר נקרא, זה סוף פסוק, זה סוף שורה.
כן.
עכשיו, סוף פסוק הוא כמובן אחד מטעמי המקרא, וטעמי המקרא הם משמשים גם להנגנה, אבל גם לארגון של חלוקת המשפט, כלומר גם כשיטה של סימני פיסוק. וסוף פסוק, שאנחנו אומרים, זה סוף פסוק, ורונה קנן אומרת פה, זה סוף פסוק, זה סוף שורה. אז היא בעצם אומרת, העניין גמור, זה נגמר, המסיבה הסתיימה שמדובר עליה בשיר, הלילה חלף, וילון הלילה נקרא, סוף פסוק.
כן, זה מאוד דרמטי, המילים, סוף פסוק.
כן.
איזה עוד שימושים בסימנים כאלה אנחנו מוצאים?
כן, אז ראינו בשתי היצירות שראינו עכשיו, סימני פיסוק שימשו בתור מילים, שמותיהם של סימני הפיסוק שימשו בתור מילים. אבל יש גם סופרים שעושים בהם שימוש אחר לאפיון של דמויות. בואו נקרא קטע מהספר הנבלים של אהרון אמיר, ראה אור ב-98, ראה אור אגב תחת שם את מיכאל הנדיבי. והוא כותב כך, אהרון אמיר. אני שואלת את עצמי, לאחר מעשה, מדוע זה לא היה יכול להחזיק מעמד עם וולודיה, שהוא באמת גבר כל כך מקסים. אבל אני יודעת יפה מאוד את התשובה. הסיבה היסודית היא שוולודיה כולו סימן קריאה. ואני לעומת זה פסיק, או שלוש נקודות, ובמקרה הטוב יותר, סימן שאלה. עכשיו, היא בעצם, היא מתארת את עצמה ואת האהוב לשעבר שלה, כסימני פיסוק, אנחנו מוזמנים פה בתור קוראים לחשוב, אם אולי סימן שאלה וסימן קריאה באמת לא מתאימים, ואולי אפילו על איזה סוג חדש של מבחן אישיות, איזה סימן פיסוק אתם?
כן. אני יודע איזה סימן פיסוק אני חושב.
איזה סימן פיסוק אתה?
לא, לא אומרים את זה ברדיו, זה מאוד אישי איזה סימן פיסוק אתה.
תגלה לי אחר כך.
אולי.
אוקיי.
יש גם יצירות אחרות שבהן התיאור הזה של דמות כסימן פיסוק, היא מתארת גם את האישיות, אבל גם את הצורה או את התנוחה הפיזית. למשל, בספר החשבון והנפש של חנוך ברטוב, מ-53, אז אחד הגיבורים, הוא מסביר סוגיה רגישה, למה הוא החליט להשתתף בהסתרה של מעשה שחיתות, פעם זה היה סוגיה רגישה, תראו מעשה שחיתות.
מיושן כל כך, כן, ספר לא מחזיק.
לא עמד מבחן הזמן, כתפיו הרחבות התקמרו, שדרתו נכפפה כסימן שאלה, וכריסו הזדקרה. באצבעותיו מולל איזו פיסת נייר קשה, כרטיס תיאטרון או כרטיס מטרו, ולאחר שפלט כמין מקף מחבר הנחה עמוקה, המשיך ואמר, לפעמים אנוס אני לעסוק בדברים שכל נפשי מתקוממת נגדם. שבעצם ברטוב אומר, הוא מתאר את האיש הזה ששדרתו נכפפה כסימן שאלה, אז הוא יצר חיבור בין הדמות הפיזית והדמות המוסרית של האיש הזה, שהוא לא ישר, שהוא חסר עמוד שדרה, שהמעשים והבחירות שלו מפוקפקים אפילו בעיני עצמו. ומשהו חמוד פה, כמו שראינו, אחרי שהוא כבר התחיל עם הדימוי של סימן שאלה, הוא ממשיך מסימן השאלה להנחה עמוקה שהיא כמין מרקף מחבר.
כן, אפילו המחוות שלנו יכולות להיות מתוארות כאיזשהו סימן פיסוק.
נכון,
יש עוד דוגמאות?
כן, בספר עברנו ב-53 לספר שראה אור ממש בשנה שעברה ב-23, ולטמייסטר של יורם רוזנר, שבו הוא קורא סימן פיסוק בחולצה של מישהו, בצורה שהחולצה מונחת לו על הגוף. יש פה איזה פעיל פוליטי בבחירות לוועד מושב שהוא לובש חולצה, לחולצה יש סיסמה פוליטית, והדמות שמסתכלת אומרת לעצמה, הבטן שלו מנפחת את הסיסמה כמו בלון יום הולדת, והטבור הקצת בולט עושה נקודה בסוף. האנשים שלך בוועד, נקודה.
זה ספר יפה, דיברנו עליו פה בזמנו, כן.
הוא ספר יפה ומיוחד בעיניי, באמת. ואם נחזור שוב לטעמי המקרא, אז יש קטע גם מאוד יפה בעיניי מהספר דממה דקה של הסופר נתן שחר. אגב, יש לנו, יצא שיש לנו היום בפינה שני חתנים של פרס ישראל לספרות, ואחד לתרגום, נתן שחר וברטוב ואהרון אמיר, חבורה מכובדת.
כן. מאוד.
אז הוא כותב נתן שחם, הסיטואציה שבה שתי דמויות, שני אנשים יושבים יחד לדבר על משהו, ואחד מהם מרגיש שהשני נורא מעצבן אותו, והוא מנסה להבין למה, ופתאום הוא מבין. בעוד שהוא עצמו, זאת אומרת, הדמות שחושבת המספר, יושב בקורסתו מתוח ואפילו חגיגי מעט, כאילו עניינים גדולים נחתכים, התרווח לו דודו בקורסה הנמוכה, כשהוא נינוח לגמרי, רגליו הארוכות מתוחות בפיסוק לפניו, כאילו פגישתם היא מעין אתנחתה, כאילו בהפסקת תה. עכשיו, יש פה משהו שהוא רומז לנו, שהחמור אפילו לא אומר מפורשות. הוא אומר שדודו יושב כאילו הפגישה היא אתנחתה. עכשיו, אתנחתה, המילה אתנחתה פירושה הפסקה. הוא אומר כאילו הוא יושב בהפסקת תה. אבל אתנחתה זה גם שם של אחד מטעמי המקרא, שהוא מציין הפסקה בקריאה, והצורה שלו, מבחינת איך הוא נראה, היא נראית כמו רוגטקה הפוכה. קו כזה שמתחתיו שני קווים מעוקלים יוצאים משני הצדדים. אז הצורה שדודו המעצבן יושב, כאילו בהפסקה, היא מתוארת בעצמה כאילו, כאילו הגוף שלו...
יוצר בגופו את סימן המקרא.
עם הפיסוק הזה,
בדיוק, כן. כאילו הוא אומר, רגליו ארוכות מתוחות בפיסוק לפניו.
יפה.
אז כן, ככה רמז בעדינות הוא נותן לנו.
זה יפה מאוד, העובדה שכולנו בעצם בגופנו סימני פיסוק בדרך זו או אחרת. יש לנו עוד דוגמאות לשימושים אחרים?
והמילה הייתה לבשר, כן.
כן.
לא רק אנשים, לפעמים סופרים מתארים גם נופים, גם מקומות בתור סימני פיסוק, ודוגמה יפה לזה בעיניי, זה ספר בשם ראש העיר הטוב של אנדרו ניקול, 2008, והגיבורים חיים בעיר שקוראים לה פסיק על הנהר נקודתיים בקרבת הערים השכנות דגש ולוחסן, את השמות בעברית נתנה מתרגמת קטיה בנוביץ', ונוצר לנו פה נוף, בעצם נוף שלם, גיאוגרפיה כזו שבנויה מסימני פיסוק, וזה סוג של בעיניי אמירה מטה-טקסטואלית נחמדה כזו מעל הראש של הדמויות שהן לא שמות לב לזה מצידן. אני חושבת שהם אומרים לנו, אומר לנו הסופר, כן, אנחנו פה אמנם כאילו משאים את אי האמון, ואנחנו זורמים עם הסיפור ועם הדמויות, ואנחנו מתאהבים אולי קצת באגתה היפה, ואנחנו רוצים לראות מה יהיה עם האהבה שלה לראש העיר, אבל אנחנו בעצם רק קוראים פה רצף של סימנים, של אותיות על נייר. אתם קוראים פה סימני פיסוק ואותיות, זה כל מה שאתם עושים.
זה יפה, אנחנו, הוא מזכיר לנו שאפילו, שגם הנופים, בעצם עשויים מאותיות ומסימנים, אפילו אם נדמה לנו שהם בראש שלנו הם אמיתיים.
הסיפור בראש שלנו, אנחנו יוצרים את הסיפור האמיתי, הוא בעצם גם אומר לנו שאנחנו שותפים ליצירה, שהדמיון שלנו והצורה שאנחנו משווים לנגד עינינו, אנחנו הופכים את האותיות שלו לסיפור ממשי.
עוד דוגמה אחרונה לסיום?
חנוך לוין, שהוא תמיד כיף. בשיר געגועים לתל אביב הקטנה, יש לו שתי שורות שבהן הוא מתאר גם נוף וגם אדם באמצעות סימני פיסוק. הוא אומר, וירח עלה כמו פסיק בשמיים וסימן קריאה בכל מכנסיים.
וסימן קריאה בכל מכנסיים, מצוין.
שלומית עוזיאל על סימני הפיסוק ומה שלא ידענו שהם יכולים להיות, תודה רבה לך על הפינה הזו.
תודה לכם.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מסיימים עם זה. השבוע ציינו את 1 באפריל,
יום המתיק. אתמול? שלשום?
מי זוכר?
מתישהו, היה ב-1 באפריל.
זה היה ב-1 באפריל.
זה היה ב-1 באפריל, בדיוק.
יום המתיחות. היו גם כל מיני מתיחות ברשת, מתיחות ספרותיות, אבל זה לא רק יום המתיחות, זה גם היום שבו, מאיה, מתקיים פסטיבל הספרים האכילים. את הכרת את הדבר הזה?
לא.
גם אני לא. יש דבר כזה, משום מה אנחנו מתייחסים אליו, זה אירוע שמתקיים כבר מאז שנת 2000, כבר, כאילו זה לא כזה מזמן, שנת 2000, אבל מאז שנת 2000 הוא מתקיים, פסטיבל שבו יוצרים אוכל שקשור לספרים, הוא מתקיים ביום הזה, כי זה יום הולדתו של הכותב, ז'אן אנטלם בריאן סברין, הוא כתב ב-1825 את הספר הפסיכולוגיה של הטעם, שבו יש פרקים כמו חובת הקיבה וכל מיני
כאלה. אני חושבת שזה דבר נפלא, הפסטיבל הזה. יש שם אוכל שנראה כמו ספרים, אבל מה שאותי יותר מעניין זה אוכל ששואב השראה מספרים. כי בספרים יש המון אוכל. ויש שם הרבה משחקי מילים גרועים בדרך כלל, שמשמשים הצדקה מקושקשת בדרך כלל למאכלים, כמו חלבר טוויסט, במקום אוליבר טוויסט.
כן, כן? חלבר טוויסט.
טוב, או Anne of Green Bagels במקום Anne of Green Gables, שזה השם המקורי של הספר הסופית.
Anne of Green Bagels.
טוב. עלייתה ונפילתה של אימפריית הרמן במקום האימפריה הרומית. בסדר, הבנו. זה לא תמיד מוצלח, אוקיי.
לא.
במקום המניפסט הקומוניסטי, האנטיפסטי הקומוניסטי, אינפינט זסט במקום אינפינט ג'סט, מנה של לימונים בין שתי מראות, כלומר שנוצרות אינסוף השתקפויות.
ירד לך קצת מהפסטיבל הזה?
לא, מהחוכמס, כן. אפשר היה לוותר על החוכמס. אבל הרעיון של פוקוס על אוכל בתוך הספרות, בתוך טקסטים, לא בספרי אוכל.
כן.
לא בספרי בישול, אני מתכוונת.
כן.
כן, הוא רעיון נאה.
כן, לא, זה לא מה שמתרחש כאן פשוט. לא זה הפסטיבל.
גם זה יהיה שם, גם זה יהיה שם. אני לא צריך סתם לתנף.
לא, אני רוצה להגיד שאני לא מכיר גרסה כזאת של הפסטיבל הזה בישראל.
אוקיי.
ואני חושב שזה מוכיח בגרות מסוימת של עולם הספרות ושל עולם הקולינריה הישראלי.
לא, אני ממש לא חושבת שזה מוכיח בגרות. אני חושבת שזה מוכיח שאין בו תקציב לכלום. אין שום בגרות, לא. ממש לא.
זה תמיד הכסף. Follow the money. ועם זה נסיים עד כאן תוכניתנו להיום. נגיד תודה ללי צדוק על ההפקה ולנדב ניר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר אנחנו נשדר בשבע בבוקר את המיטב של שבוע זה. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.